שלום לכולם, אנחנו ברוך השם יוצאים מחג הפסח, מתקרבים לפרשת שמיני, והיום אנחנו נדבר על היום השמיני. למה אני מדבר על היום השמיני? הרי כבר דיברנו על א' ניסן, אז תראו, זה בדיוק השאלה. אם זה א' ניסן, למה אתה קורא לו היום השמיני? ויהי ביום השמיני. אז אפשר להבין, בואו נראה. תראו מה קורה, ויהי קראתת, ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ובניו ולזקני ישראל, שמיני למה? אומר רש"י, שמיני למילואים, הוא ראש חודש ניסן. כלומר, היו שבעת ימי הכנה, מכף ג' אדר זה יוצא, נכון? כף ג' אדר, ובאלף ניסן זה היום השמיני, יום הקמת המשכן. אז היום השמיני, כי בכל זאת היו פה שבעת ימי הכנה. אבל בכל זאת המספר הזה שמיני מלווה אותנו בעוד נושאים. תראו איתי אחד, מקור ב', ויקרא י' ב', אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה שבעת ימים כי אם אין עידה דבותה תתמה, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. ואחר כך חוזרים עוד פעם לטהרה שלה, ב-30 יום, 3 ימים תשב על אדמי טהורה וכו' וכו'. הכניסו פה באמצע את היום השמיני, הרבבו את זה עם השבעה ימים של הטומאה שלה, שהיא צריכה שבעה ימים כדי לצאת מטומאה. שימו לב, כאילו כביכול התורה מערבבת לנו את היום השמיני עם עול בשר אורלתו, עם השבעה ימים שלה, שכאילו מהיום השמיני מתחיל כבר להיות דם טוהר, שהיום זה לא נוהג, לא נוהגים בזה היום, אבל ככה היה בזמן, על פי התורה, דם טוהר. אז זה בעצם מהיום השמיני ואילך, אז מה רואים? רואים עוד פעם ששבעה ימים זה זמן של איזו התהרות, ומגיעים כבר לטהרה עצמה ביום השמיני, וביום השמיני עם עול בשר אורלתו. אז יש משהו בשמונה ימים, צריך להבין, בואו נראה הלאה, מקור ג' ויקרא כף ב', שור או כסב או עז כי יוולד, אין, עכשיו היה פסח, והיה שבעת ימים תחת אמו. כלומר, אתה לא יכול לקחת להביא קורבן, שור, כסב או עז, שרק נולד, יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, לא יכול. כן? ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן של השם. כלומר, שגם קורבן, בהמה, הוא לא יכול להיות מוקרב לפני שעברו עליו שבעה ימים בעולם הזה, ביום השמיני והלך יש על מה לדבר. עוד פעם רואים את השמונה ימים. עוד, לא נגמר, מקור ד' ויקרת את ו' וכי יתהר הזב מזובו, רחמנה אצלם, מי שיש לו את החולי הזה של זב, אז הוא בא להתהר, גמר את הבעיה. וספר לו שבעה ימים לטהרתו. יש, צריך שבעה נקיים. ורחץ בשרו במים, במים חיים וטהר, וביום השמיני ייקח לו שתי תורים או שני בני יונה, ובא לפני השם אל פתח אוהל מועד, גם בטהרת הזב, שבעה ימים כדי להתנקות, יום השמיני מביא קורבן. עוד פעם אנחנו רואים את יום השמיני, אבל זה לא נגמר. מה עוד? יש חג ידוע, נכון? מה? תראו איתי יחד, מקור ה', במדבר כ"ט, ביום השמיני עצרת תהיה לכם. כלומר, סוכות נגמר עם יום שמיני עצרת. שמיני עצרת. אומרת, אז לכאורה, אנחנו יכולים להגיד מה זה סוכה. סוכה הרי זה סוכת שלום, וזה שם 70 פרים כנגד אומות העולם. לכאורה זה העולם. ומה זה היום השמיני? אז בוא נגיד כבר עכשיו, היום השמיני זה היום שכאילו מעל העולם, כאילו היום שבו יש התעלות רוחנית למקום מאוד גבוה וכו'. ודיברנו על זה גם כן בחשמונאים, שהם היו חיים בשמונה. כן, ושמונה אותיות נשמה, דיברנו על זה, הזכרנו את זה כבר פעם בעבר. אבל פה אנחנו נתקלים בתופעה. תראו איתי יחד במקור ה', אחרי שאנחנו אומרים ביום השמיני עצרת, אז כתוב בגמרא סוכה ממזיין עמוד ב', גם את זה למדנו, אבל אתם יודעים, דברים מתחברים בהקשר הזה, בהקשר ההוא. תניא, שמיני, כלומר שמיני עצרת, רגל בפני עצמו לעניין פזר קשב, כלומר, זה ראשי תיבות, כלומר, כיכרון שמיני עצרת, הוא כביכול חלק מסוכות, אבל הוא לא ממש חלק מסוכות, כי אין בו סוכה כבר, לא יושבים בסוכה. אבל בכל זאת הוא מחובר לסוכות, אז מה זה? אז מה, יש שישה דברים ששמיני עצרת נחשב רגל בפני עצמו. פזר קשב, ראשי תיבות של שישה דברים. אני לא נכנס עכשיו למה זה, פי זה פייס, זין זה זמן, נעצור פה. עכשיו, אבל יש בית בסוף, מה זה הבית? פזר קשב, מה זה הבית? ברכה בפני עצמו, יש לו את הברכה שלו. אומר רש"י, יש כמה פירושים מה זה הברכה הזאת, ובתוספתא אומר רש"י, משמע שמברכין את המלך. שמיני עצרת באים, מברכים את מי? את המלך. מעניין? דווקא את המלך? האיש הפוליטי? מה? למה מברכים את המלך? היה סוכות שבעה ימים, ובשמיני אמרת שעולים למקום מאוד גבוה, אז מברכים את המלך. שנאמר במלכים א' פרק ח', ביום השמיני, שלמה המלך, שילח את העם, או שלח את העם, ויברכו את המלך. כשמסיימים את חנוכת בית המקדש, הוא שולח אותם בשמיני עצרת, וכולם באים לברך את המלך. אז בשמיני עצרת מה היו עושים? באים לברך את המלך. עכשיו שימו לב, האמת היא, ויהי ביום השמיני, שזה חנוכת המשכן, זה גם, אם אתם זוכרים את השיעור שלנו, זה הרי א' ניסן, ראש השנה למלכים. אז שמיני וראש השנה למלכים, ובסוכות, אותו דבר, גם כן, שבעה ימים, שמיני, כאילו מקום גבוה, וברכים את המלך, לא נגמר, יש לנו עוד שמיני אחד, שגם דיברנו, על הרבה דברים פה כבר דיברנו בעבר, אבל החיבור הזה, את הכל, היום השמיני, אני חושב שעוד לא עשינו אותו. אז בואו נראה ביחד במקור וב, על הימים המיוחדים שאנחנו נמצאים בהם, ימי ספירת העומר. אומר הרמב"ן, ויקרא כף ג', וציווה בחג המצות שבעה ימים. חג המצות הוא שבעה ימים, נכון? יש יום שמיני? כולם יגידו לך לא. אומר הרמב"ן, כן, יש יום שמיני. מה זה היום השמיני הזה? אז אומר הרמב"ן ככה. הוא מנה ממנו, מפסח, 49 יום, 7 שבועות, כימי עולם. כימי עולם. וקידש יום שמיני כשמיני של חג. מה זה יום שמיני? על מה מדבר? מימונה? על מה מדבר? מה זה יום שמיני כשמיני של חג? והימים, רגע, והימים הספורים בינתיים כחולו של מועד. בין הראשון והשמיני בחג. והוא, מה זה היום השמיני? יום מתן תורה. ולכן יקראו רבותינו זל בכל מקום חג השבועות עצרת. למה? כי הוא כיום שמיני של חג שקראו הכתוב כן. למה קוראים לשבועות עצרת? על שם שמיני עצרת. למה? כי שבועות הוא השמיני של פסח. אז מה זה 49 יום באמצע? ימי הכנה שיש להם מעמד כמו חול המועד. אז מישהו ישאל, חול המועד? איך הכניסו פה את תלמידי רבי עקיבא? אז רבותיי, זה לכו לשיעור באתר ספירת העומר. דיברנו על זה ארוכות, מה העניין? אבל מכל מקום לענייננו, יוצא שגם לפסח יום שמיני יש. ומה היום שמיני של פסח? שבועות. השבועות הזה, שהוא בחינת שמיני של פסח, מה קוראים בו? מגילת רות. מגילת המלכות בישראל. יום הולדת של דוד המלך. איך אומרים שעברת אותנו? למה? כי ביום, ביום השמיני שלנו בפרשת שבוע, זה א' ניסן, ראש שנה למלכים, וזה יום הקמת המשכן. השמיני עצרת, זה השמיני של סוכות, וברכים את המלך. והשמיני של פסח, זה שבועות, ומה קורה? מה עושים? קוראים את מגילת היוחסין של המלכות בישראל. רבותיי, זה מקרי? רב מיכאל, זה יכול להיות מקרי? זה לא יכול להיות מקרי. בשלושה מופעים גדולים, חשובים, אנחנו מוצאים שביום השמיני, זה לכאורה ההתעלות מעל העולם, והופ, דווקא בשמיני המלך. תראו איתי יחד, הקדמתי כבר את רבנו בחי, אבל בואו נראה אותו בפנים. מקור זין, אומר רבנו בחי, במדרש, בשלי ת', חכמות בנתה ביתה, זאת התורה שבנתה כל העולמות. הרי על ידי חוכמת התורה נבנה העולם, לא חוכמה כתפיסה פילוסופית רק, אלא כוח יחיות שבתורה בראת העולם. בזה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. חצבה עמודיה שבעה, אומר רבנו בחיי שנחצבה משבעה רקיעים. זכה אדם והתעסק בה בתורה, נוכל שבעה ארצות. והמדרש הזה, אומר רבנו בחיי, עשה חשבון. שבעה, סליחה, עד כאן זה היה המדרש, כן? זה לא רבנו בחיי, סליחה, עוד פעם. במדרש, חכמות בנתה ביתה, זאת התורה שבנתה כל העולמות. חצבה עמודי השבעה, שנחצבה משבעה רקיעים. זכה אדם והתעסק בה, נוכל שבעה ארצות. זה המדרש. אומר רבנו בחיי, והמדרש הזה עשה חשבון שבעה דווקא, לפי שהוא החשבון המכוון הכולל העיונים והשפלים, כלומר, מה ששמיימים וארצים, כן? והוא החשבון הנמצא בהרבה מצוות שבתורה שסובבות על חשבון שבעה כמצוות. השבת זה שבעה, והשמיטה שבעה, והיובל גם שבעה, איך? כי השביעי מקודש בימים שהוא השבת, ובשנים והיא השמיטה, ובשמיטות, שבע שמיטות, והוא היובל. גם ימי הפסח שבעה, וימי הסוכות שבעה, וארבעה מינים שבלולב חוזרים לשבעה, אם תספור שלושה הדסים, שתי ערבות, כן? לולב ואתרוג, מה קיבלת? שבע גם כן, גם, אז זה שבעת המינים, כי זה ארבעה מינים, אבל שבעה פריטים, כן? והכל עניין אחד ירמוז לשבעת ימי בראשית, שזה בעצם המבנה של העולם, שבע. הלאה, ממשיך רבנו בחיי, גם בלעם הקריב בשבעה מזבחות, גם ימי המילואים, שבעה. ומה שלא נתחנך אהרון בכהונה גדולה ביום שביעי עצמו, כי אם למחרתו ביום שמיני. אז אם הכל זה שבעה, שבת, שמיטה, יובל, הכל שבעה, מה? שבעה, ארבעת המינים, אבל עם שבעה פריטים, וכל שבעה מזבחות של בלעם, שבעה ימי מילואים. אז תן לאהרון ביום השביעי כבר את החנוכה של המשכן. למה אתה מחכה לשמיני? אומר רבנו בחיי, לפי שהכהן הגדול מיוחד בבית המקדש לעבודת אל אחד, וחשבון שמונה אחר השבעה, הנה הוא במעלת האחד. רבותיי, אומר לנו רבנו בחיי, שבעה זה העולם, חצבה עמודי השבעה, זה העולם, כן? אז מה זה שמונה? למה הכהן הגדול, אהרון הכהן, זוכה לחנוך את כהונתו ביום השמיני דווקא? הוא אומר, כי אתה בבית המקדש. בבית המקדש הוא כאילו מעל העולם, בהשם אחד. אז מעל העולם זה שמונה. מעל העולם זה שמונה? אם מעל העולם שמונה, אז למה הוואי ביום השמיני, גם של אהרון הכהן, זה א' ניסן ראש שנה למלכים. אז למה היום השמיני עצרת, מברכים את המלך. אז למה השמיני של פסח, שבועות, זה מגילת רות של שיר, מגילת יוחסין של המלכות, מלכות בית דוד בישראל. מה הולך פה? הרי זה מעל. אז זה תשאיר לכהנים הגדולים בבית המקדש, השם אחד. צריך להבין. ממשיך רבנו בחיי ואומר עוד טעם אחר, והוא, למה ביום השמיני, שמצינו שרוב ענייני המשכן והמקדש סובבים על חשבון שמונה, שהרי בגדי כהן גדול היו שמונה, ואלוהן ציץ וחושן ואפוד ומעיל וכתונת השבץ, תשבץ מצנפת ואבנת ומכנס לבד. בוסמי שמן המשחה והקטורת היו גם כן שמונה, בשמן המשחה ארבעה, שזה מור וקינמון מור קינמון ו... איך? קנה, נכון, קנה בוסם, כן, סליחה. מור וקינמון וקנה וקידה, ובקטורת ארבעה, נטף ושחלת וחלבנה ולבונה. גם הבדים האלה, הבדים על ה... נגיד כמו בארון הברית, שני בדים, גם הבדים היו שמונה, שני בדי הארון, ושניים לשולחן, ושניים למזבח הזהב, ושניים למזבח העולה. גם הקורבנות שהיו מקריבים, לא הוכשרו לקרב כי אם אחר שמונה ימים, ביום השמיני, כמו שראינו קודם. גם השיר שהיו הלוויים אומרים על הקורבנות, היו שמונה לחנים. בסוגריים פה מישהו כתב, לא יודע אם זהו עצמו, רצונו לומר שמונה מיני כלי זמר. כן, מה הכוונה? הנה דוגמאות למנצח על נגינות, על מחלת, על העלמות, על הנחילות, על השושנים, על הגיטית, על השמינית. אז הוא אומר, אתה רואה, יש שמונה מיני כלי זמר. פה יש שבע, לא? שמונה מיני כתוב, זה כנראה משהו פה ברח, כי מנינו רק שבעה לכאורה. על המצח, על נגינות, על מחלת, על העלמות, על הנחילות, על השושנים, על הגיטית, על השמינית. טוב, צריך להיות עוד אחד. אבל בכל אופן, שמונה מיני לחנים, הוא אומר. אז הכל זה שמונה. הכל זה שמונה בבית המקדש, אני מאוד מבין. כי רבנו בחיי אומר לך, היום השמיני, שמונה, זה מעל הטבע, מעל העולם. אוקיי, אז שמונה זה מעל העולם. דבר ידוע, המהר"ל גם מזכיר את זה. נהדר, אז זה בית מקדש. מה המלך עושה שם? מה המלך עושה שם? טוב, בואו נמשיך. אומר לנו בן איש חי, וזה קצת קבלה, אני לא נכנס לשם יותר מדי, רק טעימה קלה מהבן איש חי, שנקרא, הדברים האלה צריך להיזהר, כי יש כאלה שתופסים אותם בצורה קטנה וכזאת, כמו איזה כשפים ושדים, והשם יעזור לנו, כן? אז אני לא, אנחנו לא שם, זה לא יהדות, זה בלבול שכל אחד גדול, כל הדיבורים האלה. פה מדברים יהדות. אז לכן אנחנו נלמד את זה, אבל רבותיי, בעדינות עם המושגים האלה, כן? אומר הבן איש חי, שנה ראשונה לפרשת קורח. אומר ככה, המקור, חטא. ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים. אותו מטה אהרון שקרה בו נס ובין לילה, המטה הפך פתאום לעץ שקדים. אז, והוכיח שאהרון נבחר לכהונה. אז יש פה פרח, ציץ ושקדים. הנה נודע, זה שלושה ניסים היו נראים על המטה. קצתו היה, עשינו על זה שיעור שלם, קצתו היה יוצא פרח, וקצתו יצא ציץ, וקצתו יגמול שקדים. שלושה שלבים היו שלושתם עליו, בצמיחה של השקד. וצריך לדעת למה נראו בו שלושה ניסים. ונראה לי בסייעתא דשמיא דידוע, שלושה קליפות יש בסתרא אחרא, שראה יחזקאל הנביא עליו השלום. וצריכים ישראל להתפרד מהם, כדי שיהיו דבקים בקדושתו יתברך. אז עוד פעם, זה עניינים רוחניים, שאין לנו הבנה בהם, לא לתפוס אותם כפשוטם, אבל כביכול יש שלושה כוחות רוחניים שמנסים למנוע את ההתקדשות וההיטהרות והדבקות של ישראל בקדוש ברוך הוא, ולכן צריכים ישראל להתפרד מהם כדי שיהיו דבקים בקדושתו יתברך. ולכן מקיימים שלושה מצוות בילד הנולד, ביום השמיני ללדתו, שהם מילה ופריאה ועטופי דמה. שלושה פעולות שעושים במילה, לא ניכנס כרגע, שהם בעצם להציל משלושת הדברים האלה, כדי להפרידו מאחיזת שלושה הקליפות הנזכריים. ולכן, תועלת הקורבנות היא גדולה מאוד לישראל, שעל ידי הקורבנות נדחים השלושה קליפות הנזכרים. ולכן, שלמות העבודה צריכה להיות בשלושה, שהם כהנים בעבודתם, ולוויים בדוכנם, וישראל במעמדם, שלושה. וכן, המינים של הקורבנות הם שלושה, שהם פרים, אלים, כבשים. וכן התמיד והקרב עמו הם שלושה, בשר של בעלי חיים, סולת למנחה, יין לנסך, רביעית העין, שלושה דברים. ולכן אמרו רבותינו זל הקורבנות, עושים שלום בין ישראל לאבינו שבשמיים, כי על ידי הקורבנות נדחים הקליפות הנזכרים, ומילא יהיה דבקות לישראל בקדוש ברוך הוא. ולכן, משהו שגם נוגע לימינו, השולחן שלנו, שאנחנו יושבים לאכול, שהוא דוגמת המזבח שמקריבים עליו קורבנות, אין עושים עליו ברכת זימון פחות משלושה. למה? זה מפורש בדברי רבנו האריז"ל בשער תאי המצוות פרשת עקב, כי ברכת זימון מסלק הסיטרא אחרא משעה. אז כלומר, יש עניין בשלושה. אז שלושה מה? כי אנחנו גם מכירים את השילוש, אותו שילוש, שכביכול המתנגדים הגדולים לדת היהודית, לקחו את השילוש. כמובן שהשילוש הזה, כנגדו יש שילוש בצד הקדושה. שילוש בצד הקדושה, נגיד את זה הפוך, זה מתחיל משילוש בצד הקדושה, והם עשו חיקוי משלהם. אבל זה בעצם ניסיון למנוע את ההתגלות. מה השילוש בצד הקדושה? קדוש, 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 השם צבקות. מסביר הרב צבי יהודה, לא שמתי אותו על הדף כי לא רציתי להאריך, נגיד את זה בקצרה. שם הרי אנחנו אומרים בקדושה דה סדרה, בתרגום, מה אנחנו אומרים? קדיש על הרב עבד גבורתי, קדיש... עוד פעם, קדוש, עושה ברוך אתה קדום, קדיש בשמי מרומה, סליחה, קדיש בשמי מרומה, אילאה בית שכינתה, קדיש על הרעה עובד גבורתה, קדיש לעלם ולעלמי עלמיה. מה זה השלוש האלה? קדיש בשמי מרומה, בשמי מרומה אילאה בית שכינתה, יש קדושה שמיימית. קדיש על הרעה עובד גבורתה, יש קדושה ארצית. ויש קדיש לעלם ולעלמי עלמיה, שמחבר את כל הקדושות האלה ביחד. זה הקדושה המשולשת. ודווקא במקום של החיבור והדבקות שבין שמיים וארץ, שזה העניין של הקדושה המשולשת, שם בא הצד שמתנגד, הצד האחר שמתנגד לקדושת ישראל, וטוען שהם בכלל כבר לא קדושים, וכבר אינם סגולה וכו' וכו', והוא מה בא, מה הוא בא? השילוש הקדוש במרכאות, כן? כפולות. אז זה בעצם שלוש קליפות, שזה המובן קליפות, לכן אני נזהר, מי שלא למד ולא יודע, לא לתפוס את זה כמו כל מיני שהיום מסתובבים כל מיני כאלה, שם יעזור לנו, כל מיני מוכרים את זה לציבור, כל מיני דברים, מיסטיקה, מיסטיקה זה הטעיה, מטעים את הציבור, אז השם יצילנו. אבל פה צריך הבנות רוחניות כדי להאמין את הדברים, לכן נגיד אותם בצורה, מה שנקרא, כצפצוף של הטוקי, כן, לא יותר מזה, אבל בכל אופן מדובר פה, אם ניתן טיפה הבנה, הקדושה המשולשת היא החוזק של החיבור נשמיים לארץ. קדושה שמימית, קדושה ארצית, וקדושה שהיא מחוברת שמימית ארצית, שזה יעקב אבינו. עכשיו, שימו לב. אז לכאורה, אני מבין קדושה משולשת. מה זה שמיני? מה זה השמינים ככה? אז שימו לב. כשאנחנו מדברים שהעולם הזה בנוי משבעה, שבע מדרגות, אני לוקח אתכם למקום מאוד קדוש, אז תחזיקו טיפה ראש, אבל זה שווה. השבעה האלה בנויים מי, שימו לב, שלוש, שלוש ואחד. האחד זה פה למטה, המציאות הארצית, המלך, זה האחד הזה. השלוש והשלוש זה שלוש מדרגות, שלוש אחד שמחבר שמיים וארץ, ועוד שלוש אחד שהוא כבר יותר נוטה לכיוון השמימי. אז זה קדושה משולשת, שלוש, שלוש ואחד. השלוש, שלוש ואחד האלה זה בעצם שלוש גבוהים יותר, שלוש אמצעיים שכבר יורדים לחוצה למציאות הארצית, ואחד שזה כבר היישום בפועל במציאות הארצית, המלך. אז השבעה האלה איך הם בנויים? שלוש, שלוש, אחד. בסדר? יופי. אז יש לנו קדושה משולשת, הקדושה המשולשת מתגלה עוד יותר, אז עוד פעם קדושה משולשת, ובסופו של דבר כל הקדושה המשולשת מתגלה במלך, במציאות הארצית. זה חצבה עמודי השבעה. יש לנו פה שבע מדרגות. מה זה המדרגה השמינית? המדרגה השמינית זה המדרגה שמעל, השמימית, הנשמתית. מה שמכונה בזוהר, ופה אין לי ברירה קצת להכניס טיפה הבנה, מה שמכונה בזוהר, עולם הבא. עכשיו שימו לב, אני מוכרח להסביר את המושג הזה רגע אחד איך שהזוהר מסביר אותו. אנחנו רגילים לחשוב מה זה עולם הבא, העולם שיבוא בהמשך, זה נכון, אבל הוא לא רק יבוא בהמשך, הוא נמצא גם עכשיו, הוא מאיר גם עכשיו. אור העתיד מאיר אלינו, אור אהיה אשר אהיה, אור האין סוף, מאיר אלינו למציאות שאנחנו נמצאים בה, ובעצם העתיד מושך את ההווה קדימה. עכשיו שימו לב טוב, 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 שימו לב טוב. בשלוש, שלוש ואחד, המלך פה למטה, הוא עולם הזה. הוא עולם הזה. הוא צריך לדאוג לכלכלה. צריך להתאפק. צריך להתאפק. אני, קשה לי להתאפק. אני מצטער. ממש לא יכול. לא רק שקשה לי, אני חושב שאסור להתאפק. שאני שומע היום את שר האוצר, תוכנית למשפחה. תגיד לי, למעלה משנתיים, אנשים פה סובלים. איפה היית? מה קרה? ריח בחירות באוויר? פתאום נזכרת שצריך לדאוג לעמך ישראל? זה כל כך כואב הדבר הזה. זה קשה, אני לא יודע, אני חושב שאסור לשתוק ממש. טוב, בכל אופן, מלך, ציוט הממלכתית הארצית, מה היא? עולם הזה. שלוש שלוש שמעל, זה מדרגות אמצעיות בין העולם הבא לעולם הזה. המדרגה השמינית היא עולם הבא. מסביר הזוהר מה זה הבא? שימו לב, שהוא כל הזמן בא. על מה דעתה? הוא כל הזמן בא. מה פירוש? זה לא שאתה יושב העתיד שמה, הוא מרוחק, מנוכר, ואתה צריך לצעוד אליו. לא, העתיד בא אליך כל הזמן. כל דקה שעוברת אתה בעצם, אתה כאילו הולך אל העתיד, אבל אתה לא רק הולך אל העתיד. העתיד האמיתי, אהיה אשר אהיה, שלחני עליכם, הוא בא אלינו. אז מה זה עולם הבא? עולם הבא זה אותו כוחיות אלוהי, שכל הזמן יורד ומחיה אותנו, ובעצם ממגנט אותנו אל הקדושה, ומושך אותנו קדימה אל העתיד. זה נקרא עולם הבא. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד פסקה קדושה ברב קוק, שתאיר את עינינו ותפתור את כל הבעיות. פשוט את כל הבעיות. בואו נראה ביחד. מקור ת. ישראל ותחייתו, פרק י' א'. אומר הרב קוק, כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. אמרת איזה משפט... מדהים, אבל מי שלא מבין את העולם הבא כמו שלמדנו על פי הזוהר, לא יבין את הרב קוק עד הסוף. כי מי שחושב נותן יותר כוח לעולם הבא, מה הכוונה? בעתיד שיום יבוא, כאילו שהוא יותר מצפה שיום יבוא ויהיה עולם הבא? לא. אלא שהוא מתייחס במערכת החיים שלו, הארצית, לעובדה שהוא מקבל חיות מעולם עליון בכל רגע ורגע. איך אדם יכול להסביר את נביאת החיים שבתוכו? מאיפה באה התקווה החדשה כשאנחנו קמים בבוקר? מאיפה היא באה? מאיפה היא באה? מה? מהאוזניים? מהראש? מאיפה היא באה? יש מדרגה שמינית, נשמתית, עולם הבא, שהוא בא ומחיה אותנו כל הזמן. ככל שאתה יותר נותן כוח, מה פירוש כוח? נותן משקל, מתייחס, מתחבר, נפתח לקבל את ההשפעה מהמציאות העולמית הרוחנית, שהיא נקראת עולם הבא, ככה אתה חי יותר באומץ בעולם הזה. זה כל הבעיה שלנו היום, תדעו לכם, תכף הרב יגיד את זה מפורש. כל הבעיות שלנו היום במדינת ישראל זה שאנחנו חיים את העולם הזה ללא קומה שנייה. אין אצלנו רחמנא ליצלן, ברוב בלבולנו, אין מערת המכפלה, חדר לפנים מחדר או חדר ועלייה על גביו. לא, חיים את המציאות ככה, אדמה, ארץ, כל יחצנים בגובה, לא יודע איזה גובה לתת להם. זה מה שהולך היום. אם מישהו מנסה להביא כוח מעולם הבא, מעולם רוחני, מעולם נשמתי, לתוך המציאות הארצית, מה הם יגידו? מה תגיד, תמשיכי, תעזוי, תגיד מה אתה מרחפן, אתה אידיאליסט מקסים, אבל מה נעשה בלי כוח פוליטי, אתה פה, אתה שם, מה זה הדברים האלה רבותיי? תהיה מאפיונר פוליטי. אם אתה לא אידיאליסט מקסים, אז המון הנהרסת. אז שום דבר אתה לא מסוגל לפתור. מה מקור הכוח? המאפיונריות? או עולם הבא? אותו עולם רוחני שכל הזמן מאיר אלינו. מאיפה יונקים חיים? אז יהודי אחד אומר לי, תגיד, איך יכול להיות? אתה לא, אני בכוונה אומר את זה רבותיי, תתייחסו לזה כשיעור תורה נטו. לא להתבלבל. זה מוסר השכל שאולי אלפי שנים לא למדו אותו. בקטונתי, מי אני בסך הכל? פשוט תלמיד של הרב קוק, זה הכל. אומר לי יהודי, תגיד לי, אתה במערכת בחירות? איך יכול להיות? אתה נותן שיעור, דף מקורות, מה איך יכול להיות? כל המושגים שלנו התבלבלו, הפוך. איך אפשר בכלל להתנהל בעולם הזה בלי לנהוג חיים מעולם הבא? איך אפשר? מאיפה תביא חיים? מה העוגן שלך? מה מחיה אותך? מה ייתן לך אומץ בעולם הזה אם אתה לא נותן את הכוח לעולם הבא? שם אומר הרב קוק, זה כל הבעיה של הלאומיות הציונית החילונית שעזבה את מקור מים חיים. ובואו תראו איך הוא מסביר וגם קצת רומז, אבל הרבה מסביר. בואו נראה פה. אומר הרב, כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. והדבר מתבחן, כלומר, אפשר לראות אותו בישראל, לעניין בניין האומה. אומר הרב, עכשיו קח את זה לבניין האומה הישראלית. אומר הרב ככה, כל המאמץ את חיי עולם, הרי הוא, כלומר, את אותם חיי עולם, חיי עולם זה החיים של עולם הבא, הרי הוא בונה את האומה בפועל. צריך לצעוק את זה. הוא בונה את האומה בפועל. לא רק כי הוא יושב בית מדרש ומייצר זכויות. בניין בפועל, ממשיך הרב ואומר, כי חיותם הלאומית של ישראל, המשך היא, זה זרימה ישירה, מהצלחת עולמים. מה זה הצלחת עולמים? עולמים, עולם הבא, עולם הזה. הצלחת עולמים, שהם צולחים, צולחים ומהירים. מהצלחת עולמים, צלח רחב. ממשיך ואומר, וזהו הגודל של תורה שבעל פה, שבמסכת ברכות, תחילת פרק תשיעי, שעמדה להשגיר, לעשות את זה שגור בפי האומה, את חיי העולמים במלוא מובנם באומה. ולהוציא מליבן של צדוקים, נעצור שנייה, הצדוקים היו אומרים, אין עולם אלא אחד, יאללה, יאללה, אל תבלבל לי בשכל, תהיה פה למטה, תהיה פרגמטי, יש אמריקאים, ויש רוסים, ויש ערבים, זה, יש נפט, יש כסף, כולם משכנעים אותי יום ולילה, שאין, מי שיש לו כסף, הוא המנצח, זה העולם, הכל בנוי על כסף, גמרנו, זהו, נגמר, אין אידיאלים, אין רוח, לא יודע, יהודה המכבי, מזל לא שמע אותם. מי יודע היה שומע אותם מה היה עושה? איפה היינו היום? בלי חנוכה. כן? הכל כסף, כסף וכסף. יש לך כסף? בבקשה. אין כסף? לא, כסף, יש כסף, לא כסף, כסף, כסף. בשביל זה אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, אתם לא מבינים את זה. בשביל זה אנחנו נראים עם מדהים, כוחות חיים מופלאים, לבבות פתוחים, נשמות מהירות, ומתנהגים כאילו אנחנו בגלות הכי... אחי, לא יודע איפה שיכולה להיות. כי אנחנו מבולבלים. אז אומר הרב, שימו להם. בגמרא בברכות שם במשנה, הצדוקים אמרו, לא, יש עולם רק אחד. באו חז"ל ואמרו, מהיום לא מברכים ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם, אלא מן העולם ועד העולם. מציינים את שתי העולמות. מן העולם ועד העולם. אומר רבי יצחק מוולוז'ין, מובא בספר נפש החיים, למה? אם יש שתי עולמות, למה חז"ל היו צריכים לתקן את זה? למה מראש לא להגיד מן העולם ועד העולם? הוא מתרץ תירוץ מופלא על פי הזוהר. הוא אומר כי בעצם שתי העולמות האלה זה עולם אחד. זה עולם אחד, לא צריך להגיד מן העולם ועד העולם. מן העולם. מה זה מן העולם? שתי העולמות ביחד, הם עולם אחד. אומר על השם שבו ואח למה? שמי שזוכה, מפסיק לראות את זה כשתי קומות. רואה את זה, קומה, עולם אחד, ככה העולם נראה, זה עולם קוממיות. קומה זקופה נזקפת את הקומה הישראלית, כשאתה רואה את שתי הקומות בבת אחת. אז פה אומר לנו הרב, שחז"ל, תורה שבעל פה עמדה להשגיר, כלומר שזה יהיה שגור בפי האומה, את חיי העולמים, לזכור שיש שתי עולמות, שיש שתי קומות לעולם הזה, במלוא מובנם באומה, ולהוציא, עכשיו תקשיבו טוב, ולהוציא מליבם של צדוקים, שהתלהבותם הלאומית דמתה ללהבת של תבן, שנשתלהבה ודעכה ואיננה. ומה החז"ל תקנו? לומר, ברכו את השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. שימו לב, אבל מה אומר על הצדוקים? אומר, ההתלהבות הלאומית שלהם דמתה ללהבת של תבן, שנשתלהבה. אנחנו נבנה, אנחנו נקים, אנחנו לא, אנחנו פה, אנחנו שם, אנחנו פוסט ציונים. אנחנו נגד ארץ ישראל, ואנחנו צריכים לתת חצי בארץ ואת ירושלים לערבים, ואולי נסדר לנו איזה רובע במנהטן. זה מה שנשאר מהציונות שלהם. השתלבה, וואי, איך הם דיברו. איזה פנקס אדום, אדום, אדום היה להם. איזה עוצמות, איזה התלהבות. כן, מותק. אתה יודע שיש גם עולם מעל שהוא מאיר את העולם פה? לא, אין עולם, הרי מה זה המפייניק? הבולדוזר, שהוא רואה רק עולם הזה. מה עם עולם הבא? עזוב אותי מהשטויות האלה, חלס, נגמר. נגמר, נגמר, מה נגמר בסוף? הציונות שלהם נגמרה, כמו שהרב קוק אמר להם מפורשות. נגמרה הציונות החילונית, הכל פוסט ציונות היום. איזה ציונות נשארה? רק ציונות של הרב קוק, שזה בעצם ציונות של תורה, שזה ציונות של אברהם אבינו. שהוא הולך לארץ ישראל מתוך הקריאה האלוהית, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. אז זה מה שאומר פה הרב, הלאומיות הצדוקית, נשתלהבה, התלהבותם הלאומית דמתה ללהבת של תבן. אתם יודעים מה זה תבן? כמו שאתה שורף קש, הוא עושה בהתחלה להבה, בואו, חזקה, צ'יק צ'ק זה נגמר. להבת של תבן, כן, שמה קרה, מה, איך המהלך שלה? נשתלהבה, דעכה ואיננה, לא, טוב. אז זה באו לתקן, ומיסוד עולם זה, של הדעת שיש שתי עולמות, לדעת שיש מציאות רוחנית אידיאליסטית, שאם אין לך אותה, לא יעזור כלום, ושום אפיונרית פוליטית שלך לא תעבוד, ומיסוד עולם זה, ייבנה ויקונן גם עכשיו עומק החיים הלאומיים בישראל, ויתגדל בעניין הארץ. רבותיי, אנחנו לא שמים לב מרוב דיבורים שטחיים. מה זה משבר הדיור? אתם יודעים מה זה? זוהי זעקה של ארץ ישראל, בנו אותי. תבנו אותי. טוב, תבנו אותי. לא מקשיבים לה, ואז מה קורה? חסר. חסר. יש ביקוש גדול, היצע קטן. עוד כל העולם בא לקנות פה דירות. גמרנו. זהו. מחירים של דירות, כמו לא יודע מה. מה זה? פשוט מאוד, לא בונים את הארץ. למה לא בונים את הארץ? כי מי שלא מחובר לעולם העליון, מי שאין לו את האידיאולוגיה הנכונה, אין לו מאיפה לנוק חיים, אז הוא לא בונה את הארץ. זה הכל, כוחות השוק. כוחות השוק, כן? אבל כוחות השוק לא מסוגלים. אתם מנהיגי המשק, ואתם צריכים לבנות את הארץ, אתם לא מבינים? האדמה צועקת, תבנו אותי. זה ברכה עצומה! הם לא יודעים לראות את הברכה, הם לא יודעים להבין את הברכה. יושבים ומפלפלים 20,000 פעם, מוצאים את כל הבעיות הבירוקרטיות שהן בעיות, אין מה לדבר. אבל הם פה כבר 70 שנה. והיו תקופות יפות, אז מה ההבדל? לא מזהים את הנקודה העיקרית, למה? כי אין חיבור, אין עיניים. אם אין חיבור, אין עיניים. אין סייכל. ככה זה. אז אומר לנו פה הרב, אתה רוצה לבנות את הארץ? אתה צריך חיבור לעולם העליון. יתגדל בעניין הארץ, וכל האימוצים הכלליים, כל אימוץ, כל חיזוק, ההולכים לעומת התחייה, כלומר, כל דבר של בניין המדינה, תחייה הולכת ומתגלה במסיבותיה הרבות, האחוזות זו בזו, בתואר, כאילו בצורה של שלשלת גדולה ארוכה, מסובכה ונפלאה, מפלאות תמים דעים. יש פה שלשלת, נכון, זה מסובך, זה עובר, זה קשור לזה, וזה קשור לזה, וזה קשור לזה, עד שזה מגיע למציאות הארצית. נכון, אז מה? אז מה? עכשיו שימו לב כמה זה יפה. ואי ביום השמיני, אומר רבנו בחי שמונה, כי שמונה זה מעל העולם, זה השם אחד, מברכים את המלך. כי אם המלך לא מחובר לשמונה, עזוב, זה לא מלך. אותה הדברים מכוונים על פי הזוהר, אני פשוט לא רוצה להיכנס פה שיעור בקבלה. אם המלך לא מחובר למדרגה השמינית, הוא לא מלך. טיירה. אפיפון, זה משהו. מלך צריך להיות מחובר למדרגה השמינית. סוכות, 7 ימים, פרים, 70 פרים, מה פירוש? יחסים בינלאומיים, נכון? חשוב מאוד. שמיני עצרת, זה רק עם ישראל הקדוש ברוך הוא, מברכים את המלך. אם אתה יודע לדבר עם ה-70 פרים באנגלית, רהוטה, אבל אתה לא מחובר לשמיני עצרת, לשמחת תורה, זה לא יעבוד. הולכים לפסח, יוצאים לחירות, אוכלים מצה, גומרים שעבוד מצרים, נפלא! אבל אם אתה לא עושה את עבודת ספירת העומר ולא מגיע לשבועות ולא מקבל תורה בשבועות כמו שצריך, צריך קבלת התורה, עכשיו תקרא את מגילת רות. זה הסוד הגדול, שבעצם המלכות בישראל היא באה אחרי שלוש ועוד שלוש ואז המלכות. אבל לפני השלוש והשלוש האלה, יש מדרגה שמינית שמחיה את הכל, מדרגת אהיה, העתיד שמאיר את ההווה, שממנו אנחנו מושכים כוחות חיים של אהיה שלחני עליכם, אומר להם משה. משה הוא מלך. מי שלח אותי אומר, אהיה שלחני עליכם. טוב, עכשיו אומר לנו הרב קוק בפסקה י' מקור י' אורות ישראל פרק ת' פסקה ו'. אומר הרב קוק ככה, ודאי יש צורך לעולם וגם לישראל בגיבורים כובשים. מה פירוש? צריך ביטחוניסטים. הוא היה מפקד ציירת זה, זה היה מגד שמה, הוא היה אלוף זה, היה תת אלוף, חשוב מאוד. חשוב מאוד. לאנשים שנתנו כל כוחם למען עם ישראל, זה נפלא. ודאי יש צורך לעולם וגם לישראל בגיבורים כובשים. אבל, אתם מבינים, זאת פסקה מלפני 100 שנה. אולי עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה הרב רצה. הרב ידע שיום אחד יבוא, ואנשים יהיו מכורים ל... וואי, מפקד ציירת זה, וואי, זה, מגד שמה. בסדר, זה מאוד חשוב, זה נפלא. אבל מי אמר שמי שיודע לפקד על סיירת, יוכל גם כן לפתור בעיות כלכליות, או רוחניות, או אידיאולוגיות במדינת ישראל? כל התפיסה הזאת, שמי הצבא יוצאים לפוליטיקה, אנחנו סובלים, לא מבינים את זה? כותב לנו הרב קוק מפורש, ודאי יש צורך לעולם וגם לישראל בגיבורים כובשים, אבל, מה שייתן את רוח הגבורה להיות הולך וחי, להאיר את רוח הגבורה בעם ישראל. ואיזה רוח גבורה? רוח גבורה שמתאים לטבע האומה במקוריותה, רוח גבורה שהולך עם ארץ ישראל, לא נגד. זאתי כל תביעת הקדושה, התורה והמצווה, גודל ההשגה וטהרת החיים וקדושתם. זה היה צריך לעשות שלט חוצות. ענק. אנחנו צריכים להבין שהמלכות בישראל היא לאו דווקא, אני אומר בעדינות, היא לאו דווקא גיבורים כובשים. להפך. אתה צריך אנשי רוח, גיבורים, אבל אנשי רוח. אנשים שמסוגלים לפתור את המוקשים, כי יהיו לך טנקים הכי טובים. צבא הכי מתוחכם, ואתה כבר, לא יודע כמה, 15-20 שנה, לא פותר את הבעיות שלך בדרום, רק מסבך את עצמך יותר ויותר 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 ויותר. למה? כי אתה דומה לבולדוזר ענק בלי נהג. זה הכל. אתה יודע, זה בולדוזר זה, זה תוצרת זה, מנוע, עשה ככה, דרגות ככה, זה ככה, בולדוזר, כל הכבוד, בוטק. זה לא מה שאני צריך. אני צריך נהג. בולדוזר יש לי כבר. חסר לי מפקדי סיירות, חסר לי אלופים, מה חסר? חסר לי טנקים, מטוסים, מה חסר? חסר לי ראש. חסר ראש. חסר לי את היום השמיני. 7 ימים כבר יש לי ברוך השם. חטיבה 7 עם המרכבות כבר קיימת ברוך השם הרבה מאוד שנים. חסר לי את השמיני. את הראש, את הנשומה, את הנשמה, את השכל של תורה, את האידיאולוגיה. זה מה שחסר לי, את היום השמיני. אומר לנו הרב ובזה נסיים, וכאן צריך להבין שיש הבנות רוחניות עמוקות מאוד שקשורות להנהגת הדור הזה, וזה דוגמה מה שנלמד עכשיו, שאם אין את החיבור אל היום השמיני, אל העולם הבא, לא תוכל להנהיג את העולם הזה. תראו איתי יחד במקור י' א', אורות ישראל פרק ו' פסקה ו'. אני רק אקדים, אני הוצאתי הרי את החוברות שלי, על פי תורת הרב קוק, איך פותרים את הבעיות עם הערבים. חלק מהעניין, אמרתי שאנחנו צריכים לבוא ממקום של אהבה, ערבים רוצים ללמוד קוראן, שילמדו קוראן, אבל הם לא צריכים לעוות את הקוראן, שילמדו קוראן כמו שהוא כתוב. והקוראן, כמו שיש ניסים דנה, הוציא על זה ספר שלם, והרב צבי יהודה בזמנו כבר אמר לנו את זה, שהקוראן מודה ואומר שאלוהים ציווה שארץ ישראל נתונה לבני ישראל. נמצא בקוראן בהמון מקומות. והפרשנים הקלאסיים של הקוראן ככה מפרשים אותו גם. מעוותים היום את הקוראן. לכן אמרתי, הערבים יכולים להשתלב כנאמנים למדינה היהודית, הקוראן לא עוצר אותם, כי לקוראן אפשר לעוות ואפשר לא לעוות, אלא ללמוד אותו כמו שהוא. עם הפרשנות של הפרשן הכי גדול שלהם, לא משנה, זה לא ענייננו כעת, שהוא מפרש את זה ככה, שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל. אז זה לא צריך להפריע בדרך. הלך איזה מישהו, עיוות את זה, כתב, אני רוצה לצנזר קוראן וזה. טוב,
אמרתי לו, למה אתה כותב ככה? הוא צריך פרובוקציה, בשביל להעיר את העיתון שלו. טוב, אחר כך בא איזה אתר, שהוא אתר של, אתר חרדי. כתב ככה, תורת הרב קוק, שם מרכאות. ואז הוא כתב, לימודי קוראן מצונזר. מה האנשים הבינו? ליהודים. ולמעלה הוא כתב תורת הרב קוק במרכאות. תגידו לי, מה זה? מה, עוד לא גמרנו עם זה? עדיין מחפשים איך לבזות את תורת הרב קוק? מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? אז זה גמדים בעלי עיניים פרוטות, שמסתכלים על מגדל עופל ודנים אותו לפי גובה העיניים שלהם. זה בדיוק הסיפור פה. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם, מאיפה בא הדיבור הזה? שאנחנו צריכים היום לבוא עם לאומיות, נחושה, ערכית, שעומדת על זכויותיה המלאות. ארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל, לא יהיו פה שתי מדינות, אלא מדינה ריבונית אחת לעם היהודי. אמירה הכי נחושה שיש. אבל הדיבור של ההצדקה של כל זה צריך להיות דיבור אוניברסלי. מאיפה הבאתי את זה? מאיפה זה בא? אז בואו תראו איתי יחד שבמעבר ממשיח בן יוסף למשיח בן דוד, האווירה של הדיבור משתנה ולא סתם. בואו נראה את זה יחד. מקור י' א', באורות ישראל, פרק ו' פסקה ו', אומר הרב, במשיח בן יוסף, ואני רק צריך להקדים עוד הקדמה, שיעור היום זה משהו מיוחד, כנראה יצאנו מפסח עם איזה אורות. רבותיי, מה זה משיח בן יוסף? אומר הגר"א, משיח בן יוסף זה לא בן אדם ספציפי, אלא עשיית הדשמיה שיש לכל יהודי שפועל לגאולת ישראל. מה עשיית הדשמיה הכי גדולה שהייתה בדורות האחרונים לגאולת עם ישראל? מדינת ישראל. אז מה זה משיח בן יוסף? מדינת ישראל, כפי שהייתה עד היום. זה נקרא משיח בן יוסף. אז אומר הרב, במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. מאוד מאוד לאומיות זה שלנו וכו'. זה דרך אגב היה עד לפני 20 שנה. כי באמת נגמר העידן של משיח בן יוסף לפני 20 שנה. תפשינון, יותר מ-20 כבר, 27 שנה. לא ייכנס, עזוב, לא ניכנס. אבל בכל אופן, כשעובר העידן הזה, פתאום מתחיל להיות דיבור אוניברסלי במדינת ישראל, ואנשים נהיים שמאלנים ומאבדים דרך, ושוכחים איך קוראים להם, ורק אוניברסליות אוניברסליות. מה הסיבה? אז אנחנו מבינים שזה משהו קדוש, שטעה והתבלבל והתעוות. אבל מה המשהו הקדוש הזה שהתעוות? זה זה, המעבר ממשיח בן יוסף למשיח בן דוד. בואו נסביר. אומר הרב, במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. כשאני הייתי ילד, לא הייתה שום, לא חיכו לזה נוגדנים או איזו התנגדות למצד יום העצמאות. זה היה מצד צבאי, וידענו לאהוב את עצמנו כמו שצריך, ולא היה ספקות, זה היה מתיקות שאי אפשר לתאר. מתיקות שאי אפשר לתאר, היא עוד תחזור רק יותר עמוקה. בכל אופן, אז אומר, לאומות ישראל מצד עצמם, אמנם, התכלית האחרונה אינה התגדרות, התייחדות הלאומיות בלבדה. כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם, אז מה, אומר, לעתיד לבוא, הרי בסופו של דבר השאיפה הלאומית צריכה להיות לחבר את כל העולם לעבודת השם. כמובן, אנחנו לא מיסיונרים, אנחנו מאירים את האור שלנו, הם באים לבד, מתוך שהם רואים את האור, כן? אין מיסיון אצלנו, אין כפייה. אבל בכל אופן, אומר הרב, כשאתה מדבר על לאומיות צרה, בזה לא נגמרה הישראליות. כי הישראליות צריכה לשאוף להאיר את כל העולם. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, ברור שאנחנו צריכים להיות המרכז של זה. מכל מקום אין הכוונה כולה רק המרכז, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול, כלומר הריכוז מתחיל, אתה נשאר לאום ישראלי, אבל הלאומיות שלך מופיעה בדיבור אוניברסלי. אני צריך לשלוט בכל ארץ ישראל כדי להאיר את כל העולם. אני מוכרח לכבוש את הארץ כולה ולא לתת ריבונות על מילימטר מאדמת ארץ ישראל, מהפרט ועד הנילוס וכל ארץ ישראל כולה, כי אם חסר חלק הכי קטן מאדמת ארץ ישראל, העולם כולו ניזוק, כי אני לא יכול להאיר את כל העולם כשחסר לי חלק מאדמת ארץ ישראל, שאור השם טבוע בכל רגע ורגע ואדמת ארץ ישראל, כל חלק וחלק מדלת עמוד של ארץ השם, כלשונו הקדושה של הרב צבי יהודה, כולו נדרש כדי להאיר את העולם, כדי לעשות טוב לעולם. הדיבור האוניברסלי הזה הוא תוצאה של המעבר ממשיח בן יוסף למשיח בן דוד. כי זה ממשיך להיות מרכז לאומי ישראלי, אבל מרכז הלאומי הישראלי הזה כבר לא צריך לשקוע בעצמו, אלא המרכז הלאומי הישראלי על מנת להאיר את כל העולם כולו. ממשיך הרב ואומר, וכשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, צריכה להיות גם כן כעין הריסה, אלא דברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש עם המגרעות של אהבה פרטית יתרה. כלומר, יהיה מצב שאנשים יהפכו להיות שמאלנים. רבותיי, זה לא יאמן הדבר הזה. זה נבואה ממש. זה לא חידוש אצל הרב, כן? אבל פשוט נבואה. אומרת, תדע לך, הלאומיות תיארס. למה? כי הלאומיות בצורתה הפרטית צריכה לעבור מן העולם, וצריך להתגלות הלאומיות הישראלית הגדולה יותר. עם העומק של אנחנו מרכז העולם, אבל כדי להאיר את כל העולם. ולכן הוא אומר, יהיה תקופה שבה הלאומיות המצומצמת, יהיה בה קצת הריסה. וזה תופעת השמאל. ככה נולדו השמאלנים. זה הסיפור של השמאל הישראלי. ואומר הרב, על כן עתיד משיח בן יוסף להרג, שימו לב רבותיי, לא להיבהל, כי הגר"א אמר שהוא ביטל את הגזרה, אבל מה זה להרג פה? להרג הכוונה שאין ציונית יותר חילונית. איננה. זהו. אין. משיח בן יוסף מת. איננו. היום מדינת ישראל על מה היא חיה? על כל אלה שאוחזים בציונות מתוך תורה. משיח בן יוסף עם הבעיות שלו, הוא כבר לא מחזיק מים, נגמר. אז על כן עתיד משיח בן יוסף להרג. מה אתה מקבל? ים של שמאלנים פתאום, שכבר על מה המדינה עומדת היום. כבר אתה צריך להילחם ב-BDS, מי עושה את זה? יהודים. אתה צריך להילחם בכל מיני גורמים, מי זה, שוברים שתיקה וזה, מי עושה את זה? יהודים. קרן חדשה לישראל, מי יושב שם? יהודים. לא רק יהודים, ברור, אבל יהודים. אז עתיד משיח בן יוסף לחלוף. ולעומת זאת, ומלכות אמיתית וקיימת, תהיה משיח בן דוד. אז לכן, רבותיי, מי שמתחבר ליום השמיני, מי שמתחבר להבנות הרוחניות העמוקות והאדירות האלה, מסתכל על מדינת ישראל, מסתכל על עם ישראל, ומבין תהליכים בעומק אחר לגמרי, ברמה אחרת לגמרי. למה? כי הוא יכול לעלות קומה, לראות בקומה השנייה, להבין איזה אור מאיר לקומה הראשונה, ולאן עכשיו העתיד הגיע, לאן העתיד שואף, לאן העתיד מושך אותנו, לאיזה כיוון, איפה אנחנו אוחזים. כלומר, מלך אמיתי לא יכול להניג מדינה יהודית אם אין לו את הראייה העמוקה הזאת. איך הוא יבין בכלל מה הסיפור של השמאל, מה חסר, לאן צריך ללכת, מה צריך להשתנות בדיבור, איך צריך להוביל מהלכים, ממה, מאיפה הוא יביא את זה? מהיחצנים האמריקאים שלו? או מהיחצנים הישראלים שלו, שבכלל הם עוד יותר ככה בתוך הביצה? זה צריך את היום השמיני, את האור השמיני, את האור של הברית מילה של היום השמיני, את האור של שמיני עצרת, את האור של חג השבועות השמיני, את האור של השמיני, אור של בית המקדש. מי שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, חי יותר באומץ בעולם הזה. ורק כך תיבנה הלאומיות הישראלית, בניין שלם, חזק ותקיף, בניין שכולנו נהנה ממנו, לא רק ברמה של ההתגלות הרוחנית וכו' וכו', גם ברמה הכלכלית, המעשית, רווחת הפרט, פתרון משברים כלכליים, חיי ביטחון, אפילו כל הרמות, זה מה שהרב מחדש לנו בישראל ותחייתו י' א', שאפילו בניין הארץ, כל האימוצים כולם של התחייה, כל הדברים הכי בסיסיים שאנחנו צריכים אותם, כלכלה, ביטחון, חברה, לכידות חברתית, אומץ, כל הבניין של המדינה, הכל ייבנה ממה? מהחיבור עולמים הזה של מן העולם ועד העולם, מהיום השמיני, חזקו ואמצו.